אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, ובדיוק היום, כאשר טראמפ מסעיר את השווקים באמירה שעומדת להיגמר המלחמה, והשווקים באמת קופצים, האופציות הנפט פוקעות, ובאמת הכל משתולל, ומול טענות אדירות על מניפולציות של שווקים, הצלחנו להביא לכאן היום לאנשי הביטקוין שניים מהאנשים שיודעים הכי טוב בעולם מה זה מניפולציות על שווקים, וגם עשו מחקר מאוד 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 משמעותי. אז אני רוצה לקבל לכאן בפעם השנייה כבר בפודקאסט אנשי הביטקוין את פרופסור מורן אופיר מאוניברסיטת חיפה. שלום פרופסור אופיר.
שלום, שלום.
ופרופסור ג'ושוע מיץ מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק. אהלן.
שלום.
אז דבר ראשון, ג'וש, אני רוצה להגיד שאני חייב להשיג את השיחה על קודם, אני חייב להחמיא על העברית, בוא, זה לי אין עברית כזאת. זה, אתה יודע, כבר חשבתו שאתה פה מקריית מוצקין לצורך העניין.
נו, בסדר, הבנתי, תודה, אני שמח להיות איתכם היום.
אז רגע, אז בואו נתחיל. מורן, באמת יום מאוד 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 סוער, ואת יודעת, אנחנו באנו לדבר היום בעצם על המניפולציות שעושים על פולימרקט, ואת יודעת, רק קבענו את הפודקאסט, ופתאום יש לנו ככה את טראמפ, שמודיע עם פתיחת המסחר על סיכוי להפסקת אש, ופתאום אנחנו מקבלים איזשהו דיווח, אני לא יודע אם מאומת או לא מאומת, שפתאום ממש לפני ההודעה שלו בטרו סושיאל, ברשת החברתית שלו, אז נפתחו סדרה ארוכה של פוזיציות שעשו הרבה מאוד כסף למי שיכול להיות שהיה לו מידע פנים.
אז האמת היא שהתחלנו לחקור את הנושא הזה, אני וג'וש, עוד לפני מבצע שהגעת הארי, ומאז שאנחנו חוקרים ועוסקים בזה, כל פעם יש אירוע חדש שסביבו מתעוררת השאלה, של האם יש סוחרים שסוחרים בפלטפורמות חיזוי כמו פולימרקט או קלשי, על בסיס מידע מוקדם, וזה הנושא המרכזי שבדקנו. אנחנו בדקנו סדרה של אירועים מאוד משמעותיים, שעלו לכותרות, כמו מבצע אמקל אבי, ששם כבר בעצם הוגש כתב אישום פלילי נגד סוחרים שהחזיקו בארנק ונכנסו לאיזושהי פוזיציה, כנראה לבסיס מידע מוקדם, אבל גם באירועים כמו האירוסין של טיילור סוויפט, או פרס נובל לשלום ואירועים אחרים. אבל השוק הזה לא מפסיק להפתיע.
קחו אותי רגע צעד אחד אחורה. בעצם כאשר אנחנו, קחו אותי על מה מדובר בעצם בשווקי תחזיות, מה בעצם אנחנו רואים ולמה הדבר הזה כל כך חשוף לשימוש במידע פנים.
אני חושב שמדובר בשווקים שקמו למטרות, אפשר להגיד בסופו של דבר כדי להאמר, הרי אנשים משתתפים בשווקים האלה, בעיקר בשביל, אני חושב בשביל הכיף, בשביל ההנאה, ואני חושב שפה בעצם אנחנו רואים שהיא בעיה מסוג חדש, שעד עכשיו אמרנו טוב, יש מידע פנים בשווקי ההון, בסדר, אבל אלה שווקים פיננסיים שיש להם מטרה מסוימת. פה אנשים נכנסים, יודעים שמאמרים. עכשיו השאלה, אם אתה יודע שאתה נכנס למשחק, האם אתה באמת מניח שכל מי שמשחק פה, משחק כמוך, שלא יודע, שמאמר, שמנחש, או שיש שחקנים שיודעים, וזה בעצם הופך להיות בעיה מסוג חדש, גם מבחינת ההגינות, חושבים מי משתתף, אם עובדים עליך, לא עובדים עליך, וגם בשורה התחתונה הזאת, הזדמנות לעשות הרבה כסף, כי ברגע שאתה יודע מה הולך להיות בעתיד, אתה יכול להרוויח המון עם יחסית מעט כסף בסופו של דבר שאתה מסכן.
שווקי תחזיות, זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לזה לא בעצם כאל שוק של הימורים נטו, אלא אנחנו אומרים, רגע, זה איזשהו סקר דעת קהל משוכלן, שיש בו את האפשרות לשים כסף, to stake, לשים את הכסף שלך במקום שהפה שלך נמצא בו, מה בעצם הבעיה בשימוש במידע פנים? זה לא בעצם איזושהי אמירה של, אוקיי, בסדר, תפסתי איזושהי פתיחת מידע, ועכשיו אני מספר עליה לעולם, זה לא אולי המיצוי של הדבר הזה? מה בעצם הבעיה?
אז אני חושבת שיש כמה בעיות, אז כמו שאמרת, זה באמת נועד לייצר איזושהי אינטגרציה של חוכמת המונים, ולראות מה הרוב חושב ולאן הארוחות נושבות, אבל ברגע שיש שחקן שיש לו מידע עודף או מידע מוקדם מתוקף התפקיד שלו, או המשרה שלו, או מאיזושהי סיבה אחרת שיכולה להיות כרוכה גם בחובות סודיות שלו, אז יש פה איזשהו משחק שהוא בלתי הוגן. יש שחקנים שמשחקים ברמה של אי ידיעה, ומאמרים על בסיס איזושהי תחושה או אינטואיציה, ויש שחקן שיש לו איזשהו מידע עודף, וזה יכול לייצר פשוט הפסד משמעותי של כסף, בגלל איזושהי תחרות בלתי הוגנת. סיבה נוספת שהיא לדעתי בעייתית, זה שחלק מהשחקנים מחזיקים במשרה נוספת, למשל הם יכולים להיות בכירים בצבא, או בממשל. ואנחנו יכולים לחשוש שהם יטו את ההחלטות האופרטיביות האמיתיות שלהם בתפקידים הראשיים שלהם כדי לגרוף עוד כסף דרך הפלטפורמות. זאת אומרת, יכולה להיות פה איזושהי בעיה של ניגודי עניינים שהיא במובן מסוים דומה לבעיה של אנשי פנים בשימוש במידע פנים בניירות ערך מסורתיים.
רגע, מורן, נפל לנו הסאונד שלך. נפל לנו הסאונד שלך.
אתם שומעים אותי?
עכשיו שומעים
אותך מחדש. אני חושבת שבמידה מסוימת יש פה בעיה שיש לה מאפיינים דומים לבעיה במסחר בניירות ערך מסורתיים, שבה אנשי פנים או בכירים בחברות שולטים במידע, שולטים גם בהחלטות, ואנחנו חוששים שהרווח שלהם מהמסחר בניירות ערך של החברה יכול להשפיע על ההחלטות שלהם בחברה. באותה מידה אנשים, למשל אנשי צבא בכירים או אנשי ממשל בכירים, יש חשש שיתו את ההחלטות האמיתיות שלהם, כמו מתי להפסיק את המלחמה לצורך העניין, בהתאם לפוזיציה שלהם בשווקי החיזוי ובהתאם לרצון שלהם למקסם ערך כלכלי אישי.
אז בעצם, מה בעצם בדקתם במחקר שלכם? בואו ספרו לי קצת יותר על זה ולמאזינים שלנו, כאן באנשי הביטקוין.
כן, טוב. אני רק אתייחס נקודה נוספת לגבי למה אנחנו דואגים מזה. אני חושב ולמה אנחנו חשבנו שחשוב לערוך את המחקר הזה. יש פה גם את האפשרות שעצם השימוש במידע הפנים בעצם מדליף מידע החוצה. כאילו, הדלפת מידע מתרחשת באמצעות המסחר. כשאתה רואה אנשים שמאמרים הימור נורא גדול, אז אתה לומד מזה שיכול להיות שקרה משהו. וזה כשלעצמו יכול לפגוע ביטחון המדינה, זה יכול לפגוע בעולם הריאלי לצורך העניין. עכשיו, אז באנו למחקר הזה ואמרנו, אנחנו רוצים לראות כאילו מה קורה, באמת, האם זו תופעה שהיא שכיחה, האם זו תופעה שכמה, מה מידת הבעיה פה, כאילו, כמה זה באמת בעיה חמורה. ואנחנו בדקנו שנה, שנתיים אחורה, והסתכלנו על שווקי החיזוי, ואמרנו, כאילו, כמה פעמים אנחנו עושים לראות חשבונות, ארנקים, שבדרך כלל אנחנו מצפים לרמה מסוימת של פעילות, ופתאום אנחנו רואים פעילות מאוד מאוד חריגה, שבמקרה היא לא רק פעילות חריגה ביחס לאותו ארנק, אלא גם פעילות חריגה ביחס לשוק עצמו, של אותו חוזה, כשבמקרה יצא נכון בדיעבד, זאת אומרת, שהאימור היה אימור נכון. עכשיו, אנחנו לא יכולים להוכיח שבכל מצב, בכל מקרה כזה, יש באמת מידע פנים, יכול להיות פשוט מזל, יכול להיות שאימרת, יכול להיות גם מקרים שבן אדם הלך ואסף מידע כאילו בעולם, הוא חיבר בין הנקודות, חיבר את חלקי הפאזל, אבל אנחנו חושבים שזו תופעה מאוד מעניינת, כשאתה רואה בדרך כלל העונה כשהוא מאמר $1,000 או מה שזה לא, ופתאום $100,000, פתאום $50,000, אתה שואל את עצמך מה קורה פה. אז רצינו באמת למדוד ולנסות להעריך כמותית כמה זה קורה, ומצאנו שזה קורה לא מעט, ושהארנקים האלה והאימורים האלה הסתברותית, לא יכול להיות שהרווחים האלה הגיעו בצורה אקראית, בצורה מקרית, כי בסופו של דבר רואים פה תופעה שהיא מאוד לא עשויה להיות ברמה הסטטיסטית ממקריות. אנחנו בוחנים את זה מבחינה סטטיסטית ומוצאים שזה חריג מבחינה גם סטטיסטית.
איך זה בעצם, אז מה בעצם, זאת אומרת, איך מצליחים לזהות מורן את המקרים האלה? זאת אומרת, אנחנו מכירים את האנקדוטות, אנחנו מכירים את הארנק הזה שהימר 6 פעמים נכון, למשל אחת מהם על הפתיחה של מבצע עם כל אביב, אנחנו מכירים את המקרה המפורסם שבו נחקרו 2 חיילים, אני חושב שגם הוגשו נגדם כתבי אישום.
נכון.
אז כאן בישראל הוגשו נגדם כתבי אישום באמת על איך בעצם בודקים את זה? זאת אומרת, מה בדקתם ומה מצאתם?
אז אנחנו באמת המדינה הראשונה שהגישה כתבי אישום על סוחרים בפלטפורמות חיזוי על בסיס מידע מוקדם. עכשיו, מה שאנחנו בדקנו כדי לזהות את העסקאות שעשויות להיות חשודות בעסקאות שבביסוס על מידע מוקדם, זה חמישה רכיבים שזיהינו שיכולים להוות אינדיקציה למסחר על בסיס מידע מוקדם. זה כולל את גודל האימור ביחס לשוק הספציפי, זה כולל סטייה מדפוס הימורים היסטורי של אותו ארנק, אם לארנק היה איזשהו דפוס מסוים ופתאום הוא סטה ממנו, כולל גם איזושהי רמת רווחיות ביחס לשאר המשתתפים באותו השוק. אנחנו התמקדנו גם בריכוז עסקאות ב-48 שעות האחרונות לפני סיום החוזה, הרבה מאוד מהעסקאות החשודות קורות ברגע האחרון. למשל, בפתיחת שאגת הארי, אנחנו רואים ארנק שב-71 דקות לפני פתיחת המבצע עושה פעולות סחר שהן חריגות. והדבר האחרון שבדקנו זה הכיוון החד צדדי של העסקאות. ובעצם בעזרת הרכיבים האלה הרכבנו איזשהו מדד שמעיד על הסבירות לעסקאות שהן חשודות כעסקאות שהתבצעו על בסיס מידע מוקדם.
רגע, תרחיבי לי טיפה יותר על על הקריטריונים האלה. מה, זאת אומרת, איך רואים? זאת אומרת, מה הפרופיל של הארנק הזה שאנחנו רואים שהוא עושה את העסקה הזאת?
אז זה צמדים של ארנק ושוק, זאת אומרת, אנחנו לא בודקים את הארנקים בפני עצמם, אלא אנחנו בודקים ארנק בשוק ספציפי, על בסיס כל הרכיבים האלה. ודרך אגב, אולי עוד נקודה שחשוב לציין פה, שזה בעצם למעשה תת הערכה של הפעולות האלה מבחינה כמותית, כי יכול להיות שאדם פועל עם כמה ארנקים שונים באותו הכיוון. אז אנחנו לא יודעים לחבר את כל הארנקים לאותו אדם, כי יכול להיות שאדם הקים ארנקים שונים בשמות שונים, בזמנים שונים, פר ארנק, אבל פר ארנק ביחס לשוק הספציפי שבו הוא סוחר, אנחנו בודקים בעצם את כל האינדיקציות האלה. ואת כל האינדיקציות האלה בדקנו על פני תקופה של שנתיים בפולימרקט, דרך אגב לא בדקנו בקלשי או בפלטפורמות אחרות, רק בפולימרקט, ומצאנו שם כמעט 50,000 מקרים בשנתיים האלה של ארנקים ייחודיים, שלגביהם זיהינו עסקאות חשודות לפי חמשת הפרמטרים שבדיוק ציינתי, ועל הארנקים האלה יש מעל 200,000 צירופים חשודים של אותו ארנק פר שוק ספציפי, שהם חשודים במסחר על בסיס מידע מוקדם. חשוב להגיד שזה חשד, אנחנו לא יכולים לעשות החיבור, כי ארנקים האלה, כמו שאתה יודע היטב, הם על רשת הבלוקצ'יין, אנחנו לא יכולים להגיע למי שביצע את העסקאות ומה באמת הוא ידע, אלא זה חשד סטטיסטי, אבל אנחנו מוכיחים שסטטיסטית זה לא יכול להיות מקרי או אקראי.
או אם כאילו איזשהו סגמנט, זאת אומרת, יש איזשהו ארנק שמתמחה בחוץ וביטחון, וארנק שמתמחה לא יודע, בדרום אמריקה?
כשבחנו את האנקדוטות, זאת אומרת שבחנו, בסוף בחנו לפחות 7-8 מקרים, אני חושב שהכנסנו למאמר, זה 5 אם אני לא טועה, 5-6. אנחנו כן מצאנו שהיו ארנקים מסוימים שבאמת התמחו בכל אירוע, זאת אומרת, בכל אירוע יש לך ארנק או כמה ארנקים שכנראה באמת מיודעים, יודעים שקורה משהו. כשאנחנו ערכנו את הניתוח הסטטיסטי, שהוא לדעתי הניתוח הראשון המקיף מהסוג הזה, אנחנו לא בדקנו, זו שאלה מאוד מעניינת, אפשר לבדוק את זה עכשיו, כי אנחנו ממשיכים לשפר ולהוסיף למאמר, אפשר לבדוק אם למשל יש, כמו שאמרת, מגזרים או ענפים מסוימים, תחומים מסוימים שהארנקים מיוחדים מתמחים בהם. אני חושב שאחת הנקודות שמורנו משהו, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, היא שאנחנו לא באמת יודעים מה היא זרימת המידע. אז יכול להיות, כמו שמורן אמרה, יכול להיות שיש ארנקים, כמה ארנקים שמשייכים לאדם אחד. יכול להיות שיש גם קבוצות, או אנשים שמספרים אחד לשני, ולוחשים באוזן אחד של השני, כאילו יכול להיות, אולי זה יקרה מחר, זה יקרה זה. אני חושב שגם אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על אינסיידר טריידינג, על מידע פנים, מסחר מידע פנים, אנחנו מבינים שהמסחר הזה הרבה פעמים מתנהל דרך כל מיני טיפים כאלה, לא החיבורים שאחד מספר לשני. זה לא תמיד שיש לך, אתה יודע, מישהו שיושב בתוך חברה ומספר, או מישהו שיושב בתוך הממשל ומספר והולך ישר וסוחר. זה יכול לקרות, אני חושב, מעט מאוד מהמקרים באמת זה קורה. הרבה פעמים זה אנשים שאתה יודע, רומזים אחד בשני, יכול להיות, ממה שאני מבין, ממה שאני שומע, זה יקרה מחר, זה לא יקרה מחר, זה יקרה מחרתיים. אז המחקר שלנו נועד לא רק לתפוס את המקרים המאוד מאוד קיצוניים שמוכרים להיות פלילים, אלא גם קצת לנסות להבין את התופעה הזאת של זרימת מידע, ואיך המידע הזה הוא זורם בתוך שווקים, שכביכול לא אמורים להיות שווקים שיש בהם מידע מהסוג הזה. רק כשאתה מסתכל על התנאים, לפחות של קלשי, וגם בפולימרקט יש קצת התייחסות לזה, כמו שאנחנו מסבירים במאמר, ההתייחסות היא לא כמו שצריכה להיות, אבל יש פה איזושהי הנחת יסוד שאתה לא סוחר על מידע, אתה לא מאמר פה על משהו שאתה יודע, אלא אתה אמור לנחש את העתיד. זה שמצאנו בממצאים הסטטיסטיים שזה כנראה לא כך, שבאמת יש אנשים ולא מעט אנשים שיש להם אינדיקציות, מראה שאולי השווקים האלה לא באמת כמו שהם נראים, שיש פה גם את השחקנים שהם לא מיודעים, שהם לא יודעים מה קורה בעתיד, ויש את השחקנים שכן יודעים. אנחנו חושבים שזה גם מעניין כשלעצמו, לא ההנחות יסוד של הפלטפורמות ולתנאים שלהם וה-terms and conditions וכל כל ההצהרות האלה, שזה כביכול מקום שאין לי יתרון עליך, אבל כנראה יש כאלה שיש להם יתרון עליך.
מורן, קחו אותי רגע, אני רוצה להשתמש רגע ברקע של שניכם, קחו אותי רגע למקור הזה של הסיפור של מידע פנים. זאת אומרת, מידע פנים גם בניירות ערך, עד מתישהו במאה הקודמת, בתחילת המאה הקודמת היה מותר, זה לא משהו, זה למה בעצם אסרו על שימוש במידע פנים?
זו שאלה מצוינת, כי יש עדיין אנשים שאומרים שיכול להיות שצריך לאפשר שימוש במידע פנים, כי אם אנחנו חושבים או רוצים או שואפים ליעילות של שוק ההון, שהמשמעות של יעילות של שוק ההון זה שמחירים משקפים נכונה ומיד את השווי, אז צריך לאפשר למידע הזה לזרום לשוק ההון. עכשיו, לאנשי הפנים בחברות יש מידע פרטי שאין לאנליסטים או אין למשקיעים המוסדיים, אז יש שטוענים, בואו תנו לאנשי הפנים לסחור על בסיס המידע הפרטי, זה יביא את המידע הפרטי לשוק ההון, ואז המניות יהיו יותר משוכללות, המחירים ישקפו יותר את המחיר. העניין הוא שמה שרואים זה שאנשי פנים, להבדיל למשל מסוחרים מתוחכמים או אנליסטים שפועלים בשוק תחרותי ומתחרים על האנליזה של המידע, ורק הראשון שמגיע לשוק הוא זה שיהנה מהרווח העודף, אנשי פנים הם מונופול על המידע. והם בוחרים מתי להביא את המידע לשוק ומתי לסחור בו, והם עושים את זה מתי שהכי טוב להם או הכי נוח להם מבחינת מקסום הערך הפרטי, וכמו שגם אמרתי קודם, הם גם שולטים על הפעולות עצמן בחברות, ולכן אם אנחנו ניתן לאנשי פנים לסחור, השוק יהיה פחות יעיל, לא יותר יעיל, כי הם לא יביאו מיד ונכונה את המידע הפרטי, אלא הם יביאו אותו בצורה אסטרטגית מתי שזה מביא להם הכי הרבה ערך, והם גם יוציאו מהשוק את המשקיעים שהם סוחרים על בסיס מידע, ומשקיעים במידע ובאנליזה של מידע כדי להבין את השווי, מכיוון שהם לא יוכלו להרוויח מהאנליזה. אנשי הפנים ייקחו להם את הערך העודף, שנובע מתוך מציאת או איתור הפערים בין מחיר לשווי, והצמצום שלהם על ידי שוק ההון. ולכן הרגולציה, ודרך אגב בכל העולם המערבי היום, אוסרים על שימוש במידע פנים, הרגולציה בבחירה החברתית שלה בין למי ניתן לייעל את השוק, לאנשי הפנים או למשקיעים המתוחכמים שמשקיעים במידע, בוחרת לתת למשקיעים המתוחכמים לייעל את השוק במחיר של זה שאנחנו יודעים שהמידע הפרטי לא מגיע לשוק ההון, כי אם הוא יגיע כנראה שהשוק יהיה עוד פחות יעיל, ובאמת החלוקה של הערך שנוצר כתוצאה מייעול השוק על ידי הבאה של המידע לשוק, הוא יתחלק באופן לא נכון או באופן שגוי וייצר תמריצים שגויים. עכשיו צריך להבין שבפלטפורמות חיזוי זה לא אירוע שהוא זהה לשוק ההון ולשוק המניות, כי בשוק המניות אנחנו מדברים על ומדברים על ניירות ערך, הפלטפורמות חיזוי זה לא נייר ערך, ודרך אגב לפי חוקי ניירות ערך הישראלים האיסור הזה לא חל על הפלטפורמות האלה, וגם לא בכל המקרים יש אנשי פנים בחברות שמעורבים בחיזוי הזה. היו מקרים שראינו שכן היו מעורבים בחברות, למשל היה חוזה על מה היו מילות החיפוש הכי פופולריות של גוגל, אז יכול להיות שמישהו פנימי מגוגל שכר על החוזה הזה, ועל בסיס החוזה הזה, ועל בסיס מידע מוקדם, הוא היה חוזה לגבי מה ההסתברות ש-OpenAI תוציא דפדפן מתחרה לכרום, אז גם שם יכול להיות שיש איש פנים שהיה מעורב. אבל יש חוזים אחרים שבכלל לא קשורים לאנשים בחברות, כמו החוזה שאימרו בו על הסיכוי שטיילור סוויפט תתארס ב-2025. אין פה שום עניין של חברה או של מידע על בסיס חברה, וגם הנושאים הביטחוניים שאנחנו מכירים אותם טוב מאוד, הם לא דומים לאנשי פנים שפועלים בתוך חברה, שיש להם מידע פרטי מתוקף תפקידם, והם מביאים אותו לשוק, ולכן יש עקרונות שהם דומים וחוזרים, אבל יש גם פערים, וצריך להבין את זה, יש הבדלים ויש פערים בין השווקים.
אני שמעתי ממש לאחרונה את דיוויד זליג, את ראש ה-CFTC, מתראיין ואומר, תשמעו, אנחנו, הדבר הזה הוא לא חוקי בארצות הברית ואנחנו נחקור. מצד שני, אתמול אנחנו רואים את הממונה לאכיפה ב-SEC, ברשות ניירות ערך האמריקאית, מתפטרת. ככה, בזה, מה קורה ברמת האכיפה בדברים האלה בארצות הברית? והאם באמת יש להם יכולת לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו מתחילים לתפוס את השור בקרניים וקצת סדר את המצב?
אני חושב שכן ראינו לאחרונה עלייה במדרגה מבחינת, עליית מדרגה מבחינת כמות עצמת לב שיש על התופעה הזאת. אנחנו ראינו למשל את ג'י קלייטון, שהוא ראש ה-SEC, אומר לפני חודש שזה הופך להיות סוג של... סליחה של ג'י קלייטון, שהוא ראש ה-Southern District of New York, הוא היה ראש ה-SEC בעבר, עכשיו ראש ה-Southern District of New York, שזה התביעה הפדרלית, סליחה, תודה, שהם בעצם אחראים על ה-criminal prosecution, זאת אומרת שהמדעת לדין, מדעת לדין את האנשים שתדע, שנופלים תחת האיסורים הפליליים בארצות הברית, יש לנו את המערכת האזרחית של ה-SEC, שהם אחראים על אכיפה אזרחית, אכיפה מנהלית, ויש לנו את המערכת הפלילית, שג'יי קלינטון, שהוא היה בזמנו ראש ה-SEC, עכשיו הוא ראש ה-Southern District of New York, והם באמת אחראים על העמדה לדין. עכשיו, הוא אמר לפני כחודש בערך, שזה הופך להיות סוג של פריוריטי אצלם, שהם באמת מחפשים, יש כמה כלים שונים, זאת אומרת, יש את ה... כלי הזה של, שעכשיו ציינת של ה-CFTC, ויש שם איסורים על תמיד, על פרוד, בקשר למיסאפרופריאשן, מה שנקרא בעצם גניבת מידע, שאתה כאילו קיבלת מידע תחת איסורים מסוימים, שאסור לך להשתמש במידע הזה, או חובת סודיות מסוימת, כשאתה משתמש במידע, סוחר על בסיס מידע שקיבלת תחת חובת סודיות, אז אנחנו ראינו לאחרונה שיש גם בתי משפט וגם כל מיני פשרות וסטלמנטס כאלה שהגיעו אליהם שאומרים, אוקיי, זה כנראה אפשר להכיר את זה גם על ביטקוין וגם על גם על קריפטו וגם על הפלטפורמות האלה, וראינו כמה, כשאני אומר סטלמנטס ופשרות, הכוונה שלא העמידו אותם לדין, אלא הנתבעים לצורך העניין הסכימו לקבל את הסמכות הזאת, הסמכות השיפוטית, ולהסכים שאלה העבירות שנופלות תחת הסמכות השיפוטית לצורך העניין של ה-CFTC, אז קצת בונים על זה, אומרים, יכול להיות שיש כבר איזושהי הבנה שמתגבשת, שכן אם אתה נמצא תחת חובת סודיות או חובת נאמנות, ואתה לוקח את המידע שקיבלת במסגרת הזאת, ואתה סוחר על בסיס אותו מידע, אז כן אפשר לראות את זה כסוג של תרמית, סוג של פרוד, ואפשר להעמיד אותך לדין, וזה גם מה שג'יי קלינטון רמז עליו. הוא גם אמר משהו מעניין נוסף, הוא אמר ש...
אבל אם מישהו לחש לך, כמו שאמרת מקודם?
כן, אז זה כנראה לא. אז יש כמה, אפשר לעשות פה קטגוריזציה, יש את מקרה הקל שקיבלת מידע תחת NDA, מידע תחת סודי שקיבלת והשתמשת בזה, יש את המקרה הרבה פחות קל שקיבלת מידע ממישהו אחר שהיה במצב הזה, יכול להיות שלא ידעת, יכול להיות שלא הבנת מה היו חוקי הסודיות שחלו עליו, או חובות הסודיות שחלו עליו, יש גם את המקרה שפשוט אתה סוחר באיזשהו חוזה שהוא דומה מאוד לנייר ערך, וזה מה שגם ג'יי קלייטון דיבר עליו, הוא אמר, יש מצבים שבהם ה-prediction contract, החוזה, הוא כאילו נראה כמו נייר ערך, ואנחנו נסתכל על הפונקציונליות של החוזה, אנחנו לא נגיד, וואלה, בגלל שזה חוזה או זה קריפטו, אין לנו על זה סמכות שיפוטית. עכשיו, ציינת את ההתפטרות של ראש מחלקת האכיפה של ה-SEC, יש באמת איזושהי תחושה שלא רוצים להתערב בצד הרגולטורי בקריפטו עכשיו, כלומר, לבוא ולדרוש מכל מיני מטבעות חדשים, להירשם ולהוציא דוחות וכאלה, באמת ה-SEC תחת פול אטקינס הוא נהיה הרבה יותר, בוא נגיד, מקבלים כלפי קריפטו, רוצים לקבל את עולם הקריפטו, רוצים לעודד את עולם הקריפטו, זה מעניין דווקא שבצד הפלילי, זאת אומרת, בצד של האכיפה, אנחנו רואים יותר סקפטיות, אנחנו מסבירים גם במאמר שיש גם בעיה שבתי המשפט בארצות הברית מאססים בכל מה שקשור ל-wire fraud וכל החוקים שעושים התלמיד, במצב שבו בן אדם מקבל מידע בחינם ולא כאילו קנה את המידע, לא החליף משהו בעל ערך תמורת אותו מידע. אנחנו רואים את זה בהמון הקשרים בארצות הברית, בהקשר של העמדה לדין על שחיתות, למשל שבן אדם מבקש מפוליטיקאי לעשות משהו, אומר, הנה, עשיתי לך טובה בעבר, והפוליטיקאי עושה בתמורה איזשהו מהלך, אלא אם כן יש קוויד פרו קוו שהחלפתי בכסף שקניתי לצורך העניין תמורת משהו שווה ערך, וערך את טובת הנאה מצד הפוליטיקאי, מאוד לא רוצים להטיל אחריות פלילית בגין עסקאות מהסוג הזה. השורה התחתונה היא, כמו שאנחנו מסבירים במאמר, יחסית קשה, אנחנו חושבים להעמיד בדין, אלא אם כן נופל בקטגוריה של הפרת בעצמך חובת סודיות, או שבאמת מדובר באיזשהו חוזה שהוא משחק תפקיד, שהוא מתפקד בדיוק כמו נהיה ערך, אלא אם כן נופל בשתי הקטגוריות האלה, כל שאר הקטגוריות, קיבלת טיפ, לא יודע, זה נראה לא ברור מה בדיוק החוזה הזה, לא ברור מאיפה המידע שלך, ביקשת טובה ומישהו נתן לך, כל מיני מצבים כאלה, אני חושב יהיה יחסית קשה עדיין להעמיד בדין, אבל הם מנסים, ויש גם יחסית הרבה התקוממות ציבורית על זה שאנשים סוחרים על האירועים האלה. אני חושב שזה חשוב מאוד, כי אומנם הייתה מין תמלה מסוימת כלפי עולם הקריפטו, מין סוג של זה טוב לאינוביישן, ואנחנו רוצים לעודד את זה, לא כל כך שמדובר במידע פנים או מידע מהסוג הזה, כאילו אנשים קצת פחות, אני חושב, ברמה הפוליטית, נוטים לסלוח למי שמנצל מידע מהסוג הזה, עדיין קשה מבחינה משפטית להעמיד אותך לדין, אלא אם כן אתה נופל באחת הקטגוריות המאוד ברורות האלה.
אז זהו, שאני חושב על זה, כאילו אם אנחנו מדברים על כזה, אתה יודע, על שוקי תחזיות שהם ניתנים ככה למניפולציות, אז היה לנו בפרק הקודם שדיברנו על שוקי תחזיות, דיברנו עם אילון אביב מקוליידר, ומי שרוצה לשמוע את כל הסיפור של למה בעצם שוקי תחזיות הם בעצם מבוססי קריפטו ואיך זה עובד, אז יגלגל אחורה לפרק עם אילון אביב וישמע, אבל בעצם הוא דיבר שם ספציפית על שוק התחזיות שבוטל בקלשי, על הסיפור של מותו בעצם של חמינאי, הדיקטטור האיראני, ובעצם הוא דיבר על זה שיכול להיווצר לנו assassination market, שוק התנקשויות שבו מהמרים על מותו של מישהו, ופתאום למישהו יש אפשרות להניע איזשהו מהלך שבאמת יביא למותו של אדם. מורה, כן.
כן, כן, אז אני מכירה את הסיפור הזה על אימור של מוות, ואתה יודע, אנחנו לא כל כך נוגעים בנושאים האלה, אבל אני חושבת שכן אפשר ללמוד מזה, בדיוק את הנקודה שבה אתה חושש שאנשים יושפעו ממה שקורה בשוק תחזיות, בחיים האמיתיים, בתפקידים שלהם, כשיש להם באמת איזשהם חובות מיוחדות או סמכויות, והם יוכלו להפעיל אותם ככה שהם ישפיעו על מה שקורה בשוק התחזיות, ולכן אנחנו חושבים שזאת איזושהי בעיה, ואולי אם אני אתחבר לנקודה שג'וש אמר קודם, והיא בדיוק קשורה לפלטפורמות של הבלוקצ'יין וכו, הרי ההצדקה לקידום של הפלטפורמות האלה היא לא רק אינוביישן, אלא גם איזשהו ביזוריות, כן? שאין לנו פה כוח ריכוזי, ואין לנו פה איזשהו בנק מרכזי, או חברה ששולטת, אלא אנחנו באמת מאפשרים לכולם ליהנות מהפלטפורמה הזאת כדי לייצר ערך, אז פלטפורמות החיזוי משמשות כאיזושהי פלטפורמה ביזורית שיוצרת ערך בצורה חלוקתית נכונה לכולם, אם כולם שחקנים שווים בה. אבל אם השחקנים הם לא שווים במובן זה שיש למישהו איזושהי ידיעה מתוקף התפקיד הראשי שלו, או איזושהי יכולת לבצע פעולה שתשפיע על המציאות ככה שהיא תשפיע על מה שקורה בחוזים, אז אין פה אירוע שכולם, שנגיש לכולם. יש פה אירוע שיש פה יתרון בלתי הוגן, שיכול להשפיע על מצבי חיים אמיתיים, ריאליים, אפילו עד כדי לרצוח מישהו כדי שהחוזה יתממש, למרות שזה נראה לי איזשהו אירוע קיצון, אבל גם באירועים הרבה יותר מתונים, ולכן אין פה שימוש נכון מבחינת מקסום ערך חברתי בפלטפורמות מהסוג הזה, כשהן הולכות למקומות שאנחנו מוצאים שהן הולכות ושמדברים עליהם בכל התקופה האחרונות, של אנשים עם יתרון מידע בלתי הוגן, מנצלים אותם כדי לייצר ערך אישי או ערך פרטי.
מה שכן, רק עושים בקלשי, בעצם שני המקרים האלה אסורים, כאילו לפי החוזה שלהם, אסור לך לסחור מידע פנים, גם אסור לך לסחור החוזה, שאתה שולט בחוזה, כאילו בתוצאה של החוזה. השאלה כמה ניתן לאכוף את זה, ויש גם שאלה נוספת, מי בעצם המוטב, כאילו מי יכול לבוא ולתבוע בגין הפרת התנאים האלה, כי נגיד, ברור שהפלטפורמה יכולה לאכוף, יכולה להגיד, טוב, אם יש לנו מידע שאתה השפעת על החוזה, אז אנחנו נעיף אותך מהפלטפורמה. אבל מה אם אתה סוחר בצד השני, ואתה סוחר מול מישהו שמשפיע על, על, על התוצאה, משפיע על החוזה? לא ברור מה הרמדי שלך, מה תעשה? תגיש תביעה נגד מי בדיוק? נגד, כאילו, ואני חושב ששם באמת הבעיה שיש המון קורבנות, או מי שנפגע כתוצאה מהפעילות מהסוג הזה, שעכשיו ציינת, ניר, שזה גם שליטה על החוזה, זה גם יכול להיות מידע פנים, אנחנו מתמקדים במידע פנים, אבל גם שליטה על החוזה זאת בעיה, ולא ברור מה לעשות. אם אתה בצד השני, את מי אתה תתבע בדיוק? איזשהו חשבון אנונימי, לא ברור מה, אתה לא יכול לתבוע את קלשי במקרה הזה.
לא, אבל לדבר הזה יש תרופה מאוד מאוד פשוטה. הרי החשבון לא חייב להיות אנונימי. קלשי בעצם מחייבים הכרת הלקוח, ויכול להיות שביום מן הימים, כשהחליטו לפתוח את פולימרקט בארצות הברית, גם כן, כל פעם שתצטרך לפתוח ארנק, תצטרך להצמיד לזה תעודת זהות, ואת הפרצוף היפה שלך.
נכון, אז קלשי במקרה הזה, הוא שחקן, אני חושב, קצת יותר טוב מפולימרקט, בגלל מה שאמרת עכשיו, אבל, ואנחנו באמת נכנסים לזה במאמר, כאילו יש פה שאלה כמה רגולציה צריכה להיות בדגש על החוזה, כמה רגולציה צריכה להיות חוזית לצורך העניין, שעשו פעולות מסוימות בחוזה, או שם אנחנו צריכים להתמקד יותר בפלטפורמות, כי הפלטפורמות הרבה יותר קל לדעת מה קורה אם אתה מסתכל על הפלטפורמה. אגב, עכשיו ציינת להכיר את הלקוח, יש לנו אותו דבר אצל הבנקים, כאילו בבנקאות, לא באנו ואמרנו רק נאסור על פעולות של הלבנת הון וכאלה, אמרנו נתמקד בבנקים, ואנחנו נמקד ונכוון את הרגולציה שלנו על הגופים האלה שיש להם את המידע הזה, על הלקוחות שלהם, מה בדיוק קורה מבחינת העסקאות, הבנק הוא הופך להיות המוקד של הרגולציה, אז אם אנחנו ניקח את, אגב, זה קצת נוגד את התפיסה של קריפטו, כי אמרנו בקריפטו זה צריך להיות decentralized, אבל מה לעשות, אתה יודע?
לא, אני דווקא בעניין הזה אני לא מסכים איתך. כי בסופו של עניין, התפיסה אומרת שבאמת אתה צריך להעביר כספים בצורה שחופשית, אבל מצד שני יש לנו חוזים חכמים, כמו למשל סטייבל קוינס, ששם במקרה הזה, זה להגיד שזה מבוזר, חלק מהחוזה החכם הוא מבוזר, וחלק מהחוזה החכם הוא ריכוזי לחלוטין, עם KYC בקצוות, וככה אפשר לתפוס שחקנים רעים.
יפה, ואולי באמת זאת האבולוציה שגם עולם הקריפטו מתחיל לעבור, אנחנו צריכים אבולוציה מקבילה בעולם ה-prediction markets, שוקי החיזורי התחזויות, כי בסופו של דבר, אם אין לנו שיטות מהסוג הזה, באמת כאילו, as you should know your customer, להכיר אותו לקוח, לדעת, אנחנו נראה לא רק את הבעיות של את המקרה קיצון של להמר על המוות של מישהו וזה, אלא גם באמת, הפלטפורמות האלה יכולות לעבוד מקורות, לרווחים שכל מיני גורמים שאנחנו לא היינו רוצים שיקבלו מזה, ופה הבעיה, כמו שמורן אמרה, שצריך לחשוב על זה כבעיה מערכתית, לא רק, אוקיי, קרה פה משהו בחוזה הספציפי ירוש שאנחנו לא אוהבים, אלא מה, איך פותרים את זה ברמה המערכתית.
תגידו, דיברנו הרבה על מי שמרוויח ומי שנדפק, זאת אומרת, מי שמרוויח, מי שהימר על בסיס מידע פנים, ומי שנדפק מהצד השני, שזה מי שניסה לחזות והיה שחקן הוגן, ובעצם המידע פנים גרם לזה שהאימור שלו לא יהיה מספיק מדויק. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה לגבי השחקנים שהם קצת יותר צופים. האם אתם חושבים שאפשר להפיק מזה מודיעין? זאת אומרת, האם אתם חושבים שהאיראנים יכולים לשבת על השווקים האלה ולהגיד, או, הישראלים הולכים לתקוף אותנו, או להפך?
אז ברגע שאתה נותן לשחקנים באופן לא שוויוני ולא מפוקח או לא מבוקר, בלי שלדעת מי הם להסתובב בפלטפורמה ולנצל אותה, אפשר להשתמש בה גם ככלי להטעות, כן? כמו שמסתכלים על מדד הפיצות בפנטגון, או ההזמנות לקריה וכו'. אם אתה מבין שמסתכלים על זה וקוראים את זה, אתה יכול להשקיע שם קצת כסף, לשים הימורים שיראו על כיוון מסוים שהוא כיוון שנועד להטעות, וזה גם בפני עצמו יוצר חוסר אמינות של האינטגרציה של המידע שנעשית דרך הפלטפורמה. אם הקמנו את הפלטפורמות האלה כדי לאסוף מידע ולנסות לייצר תחזית מדויקת, אז היום באופן שבו הן מוסדרות ומפוקחות, הן מאפשרות גם ממש יצירה דרך הפלטפורמה של הטיה של התחזית, אוקיי? השפעה על הטיה כדי להטעות נניח את האויב או כדי להטעות איזשהו גורם אחר.
אבל הפקה של מודיעין אמיתי, זאת אומרת שמישהו שיושב על הדבר הזה ואומר לעצמו, אני רוצה להבין האם ארצות הברית של אמריקה הולכת לתקוף את האי חרג לצורך העניין, ולכן הוא יושב ומסתכל על פלטפורמה ומחפש את אותם ארנקים, האם זה משהו שלדעתכם הוא דבר שהוא קיים, האם יכול להיות שכוחות עוינים משתמשים בפלטפורמות האלה לפעמים גם כדי להפיק מודיעין לטובת עצמם, ומחפשים את סוחרי מידע הפנים האלה?
זה בהחלט אפשרי, אני בהתאם למה שראינו לא הייתי מסתמכת על הנתון הזה כמודיעין בלעדי, בגלל שיש שם המון הטיות והמון מניפולציות והמון מסחר שהוא חשוד, ולכן זה אפיק אחד, אבל בוודאי שצריך לאמת אותו ולהצליב אותו עם עוד אפיקים, כי יש אפשרות להטות ולהשפיע באופן שזה לא ייצג את המציאות ואי אפשר יהיה להסתמך על זה.
השאלה מה יהיה גודל התקציב של האימורים הכושלים האלה כדי להטעות?
זה בטח פחות
להקצות איזה 100 מיליון דולר רק כדי לבלבל את השוק.
זה בטוח פחות משיגור של מיירת חץ אחד, כן? זה יכול להיות אפקטיבי.
אני חושב ששאלה אחרונה, כי אתם שניכם אנשים מאוד עמוסים, ותודה שהקדשתם לנו את הזמן, אז מה בעצם אתם ממליצים כחלק מהמחקר שלכם לעשות בשלבים הבאים, ואיך אפשר להפוך את שווקי התחזיות שהם באמת, אחד מהקילר אפס הבאמת אמרג'ינג החדשים שאנחנו רואים באמת בתחום הזה של קריפטו באופן כללי, מה אתם ממליצים לעשות?
אז ממש בקצרה אנחנו ממליצים להפעיל פיקוח בכמה רבדים, רובד אחד זה ברמת הפלטפורמה, אנחנו ממליצים להטיל חובת רישום על פלטפורמות חיזוי, כרגע למשל קל שהיא רשומה ב-CFTC, אבל פולימרקט לא רשומה, ובנוסף אנחנו באמת ממליצים להטיל חובת ניטור ודיווח, שפלטפורמות יכללו מנגנוני KYC של זיהוי הלקוח, ולהפר במידה הזאת בצורה מסוימת את האנונימיות, אבל אנחנו לא רק ממליצים על פיקוח ברמה של הפלטפורמה, אלא גם ברמה של החוזים, ואנחנו חושבים שחוזים שיש להם מאפיינים מיוחדים, כמו למשל חוזים עתירי סיכון או ביטחוניים, או נוגעים למבצעים צבאיים דיפלומטיים או אירועים תאגידיים, זה גם חוזים שצריך לפקח עליהם באופן ספציפי, והרובד השלישי של הפיקוח זה ברמת הסוחר. כן, אנחנו רוצים להרחיב את האחריות המשפטית האישית שחלה על סוחרים בשווקי החיזוי, ובעצם להטיל אחריות על סוחר שמפר חובת סודיות שקיימת לו, למשל חיילים בצבא או אנשי תאגיד שחייבים לשמור על הסודיות של המידע הפרטי של התאגיד, ובעצם הטענה היא שרק בשלוש הרבדים האלה ביחד נוכל לייצר פלטפורמות שבאמת מגשימות היעד שלהם ולא מאפשרות מניפולציות הטיות או סחר בלתי הוגן של שחקנים עם מידע עודף.
מתי נראה פלטפורמת חיזוי ישראלית שקמה ועושה שווקי תחזיות כאן בישראל לדעתכם, או שזה יהיה כבר משחק של השחקנים הגדולים וזה יהיה כמו הפייסבוק והטוויטרים של העולם?
נראה לי שכל השחקנים כבר בפולימרקט הישראלים, הם לא צריכים פלטפורמה ישראלית כדי לעשות את זה.
טוב, תודה רבה. אז מורן אופיר, פרופסור מורן אופיר מאוניברסיטת חיפה, ופרופסור ג'וש מיץ מאוניברסיטת קולומביה, תודה רבה שהייתם איתנו היום, אנשי הביטקוין.
תודה לך, ניר.
תודה, ניר. תודה רבה.
אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות שאתם רוצים. תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין. אנחנו מספרים שם על מלא דברים שאנחנו עושים, ובכלל, תהיו טובים ו-stay safe. להתראות.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס וגוגל פודקאסטס. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.